שיעור לא' טבת בשנה פשוטה, בפרק A, עמוד 18, מהקטע המתחיל במילים וזאת מעלה יתירה, עד סיום הפרק, בדף י' עמוד א'.
וזאת מעלה יתירה, כאן הבנו את המעלה הגדולה, את המעלה היתירה, את המעלה הנוספת, גדולה ונפלאה לאין קץ, מעלה בלתי מוגבלת, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. אומרת, כאן נבין איזה מעלה יש במצוות ידיעת התורה והשגתה, ביחס למה? זאת אומרת, א', ביחס למצוות מעשיות. מצווה מעשית אתה מקיים עם הידיים, עם הרגליים, תלוי איזה מצווה מעשית מדובר, ופה מדובר בידיעת התורה והשגתה, שאתה מתאחד עם חוכמת התורה בתוך המוח בצורה פנימית. יש לזה מעלה גם על מצוות התלויות בדיבור. מה זה מצוות התלויות בדיבור? למשל ברכת המזון, קריאת שמע, מצוות דאורייתא התלויות בדיבור. יש לזה מעלה אפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. אפילו שאדם לומד תורה בלי להבין, כמו שדיברנו קודם, אדם ילמד תורה שבכתב, לא מבין כלום, מברך ברכות התורה ואמר דברי תורה בדיבור. ואדם אחר ישב ולמד או את התורה שבכתב או תורה אחרת, ויש לו בזה גם כן עניין של הבנה. אז בידיעת התורה והשגתה יש מעלה נפלאה יותר מכל האופנים האחרים. מה המעלה? אולי לפני שנראה מה המעלה, נראה כאן רק דיוק שהרבי מתעכב על לשונו של אדמו"ר הזקן פה בתניא, שהוא מדבר על מצוות ידיעת התורה והשגתה. מה הם שתי הלשונות, ידיעת התורה והשגתה? אז הרבי מביא דבר מעניין שכתוב בהלכות תלמוד תורה. בשולחן ערוך יש הלכות של תלמוד תורה שאדמו"ר הזקן כתב. בהלכות תלמוד תורה אמר אדמו"ר הזקן שבמצוות תורה, במצוות לימוד תורה יש רמות. הוא אומר ככה, יש מצווה שהיא נקראת מצוות ידיעת התורה. פשוט יש מצווה שתדע. עצם הדבר שהמוח שלך יודע בעל פה חלקים בתורה, וזה נמצא אצלך בראש ואתה יודע אותם, כל רגע שאתה יודע ולא שכחת יש לך מצווה. זה נקרא מצוות ידיעת התורה. אחר כך יש מצווה שנקראת והגית בו יומם ולילה, להגות בתורה. מה זה נקרא להגות בתורה? לשנן. לשנן את התורה. בשינון התורה עצמה יש שתי רמות. יש שינון במילים, בלי הבנה, אתה משנן. ולא מתעכב אפילו לרגע להבין מה הוא אומר, הוא רק חוזר מהר מהר מילים בעל פה בלי להבין, ויש לשנן עם להבין. כמו הזקן אומר, ידיעת התורה והשגתה. ידיעת התורה הוא מתכוון המצווה של ידיעה, אמרנו יש מצווה לדעת, והשגתה, אפילו אם אדם אומר והגית בו, אבל הוא משיג, דיין הוא מבין מה הוא אומר, זה מעלה אחרת לגמרי מאותו אחד שאומר ולא מבין. מי שאומר ולא מבין, יותר טוב מלהגיד דברים אחרים, ולא רק יותר טוב, יש בזה עניין ומצווה ומעלה גדולה. אבל להבין תורה, זה דבר שאין בכלל משהו שדומה לרמה הזו, פשוט להבין במוח ולהתאחד עם התוכן של הדברים. ידיעת התורה והשגתה. מה המעלה שיש בידיעת התורה והשגתה על כל המצוות כולם?
על כל,
על כל המצוות, על כל הדברים. אז הוא מסביר את ההבחנה מה יש בכל המצוות לעומת מה יש בידיעת התורה. זאת אומרת כך, כי על ידי כל המצוות, כל המצוות מצד אחד, ולא משנה איזה, שבדיבור או מעשה, גם אם מדובר על מצוות שמקיימים אותם על ידי אמצעות הפה, או אם מדובר על מצוות שמקיימים אותם באמצעות המעשה, לא משנה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. בכל פעם שאדם מקיים מצווה, הוא פשוט מתמלא בקדושה, הוא מתמלא באור אלוקי, זה נקרא לבוש, לבוש כמו לבוש חיצוני שאדם לובש, אז הוא, ברגע שהוא לבוש הוא נראה אחרת, אז כל מצווה מלבישה את האדם באור אלוקי. כתוב שהנפש עולה למעלה בגן עדן, אדמו"ר הזקן מסביר את זה באריכות בתורה אור, שכל ההשגות שיהיה לנפש בגן עדן, זה במה זה מותנה? במצוות שהוא קיים פה בעולם הזה. למה? כי המצוות זה כמו לבוש, זה כמו חליפה. יש מקומות שבלי, יש מקומות סטרילים שאתה לא יכול להיכנס, אם אין לך חלוק לבן לא יכניס אותך, אם אין לך ישלחו אותך להביא חלוק לבן. הנשמה לא יכולה לקבל את האור האלוקי, השגה האלוקית בגן עדן, בלי הלבושים הללו, בלי המצוות. לכן נשמה שלא השלימה את כל הלבושים, חוזרת עוד הפעם להשלים, בשביל לבוש אחד היא תחזור עוד הפעם, כי היא צריכה את כל הלבושים. אז המצוות מלבישים את הנפש בקדושה, באור אלוקי, גם אם הוא לא מרגיש את זה בשעת מעשה, הנפש שלו מראשה ועד רגלה, מי החלק הכי עליון של הנפש. אז החלק הכי תחתון, ברגע שאדם מקיים מצווה, הוא פשוט כולו עטוף בקדושה. אם היו יודעים את זה, היו רצים כל הזמן לקיים מצווה. כל הזמן אתה... אם היו רואים, גם אם היו יודעים, היו לפחות מפנימים את זה.
איזה הילה כזאת.
כולו קודש. מה קורה בידיעת התורה? מה קורה כשאדם יודע התורה? אמרנו, האור המקיף הזה קיים בכל מצווה. כל מצווה של דיבור, כל מצווה של מעשה, לא משנה. כל מצווה שאדם מקיים, הוא מוקף באור אלוקי. כשאדם יודע תורה, מה קורה פה? שתי מעלות. יש לו גם את המעלה הקודמת, שהוא נהיה פשוט מוקף, ואפילו המעלה הקודמת היא ברמה יותר גבוהה, הוא נהיה מוקף, והמוקף של חוכמת השם זה יותר מכל מצווה, אבל יש בו עוד מעלה, שהוא מכניס בתוכו את חוכמת השם. אז המייל הוא מכניס בתוך המוח שלו את החוכמה, את הידיעה, אז הוא מפנים, אז הקדושה חוזרת לו באופן פנימי. מה ההבדל בין דבר שבאופן פנימי לדבר שבאופן מקיף? אתה מרגיש שזה שייך יותר אליך. דבר שהוא מקיף אותך, זה נקרא הוא חיצוני. אתה מחדיר, האלוקות הופכת להיות פנימית, פירושו שהיא חודרת ונהיית אחד ממש איתך, כמו שנראה עוד מעט, ניתן לזה משל. ובידיעת התורה... מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, חוץ מהמעלה שהשכל מתלבש בו חוכמת השם, זאת אומרת הוא נהיה מוקף בחוכמת השם, כשאדם מונח בלימוד, אז החוכמה מקיפה אותו, יש בזה מעלה נוספת. הנה גם חוכמת השם בקרבו. יש לזה גם את המעלה שהשכל שלו הבין את העניין, השיג, אז הוא הכניס את חוכמת השם בקרבו, אז ההתאחדות שלו עם אלוקות היא הרבה יותר פנימית. כמובן, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה. כל אחד לפי הרמה שלו, אחד שמבין ברמה נמוכה, ברמה גבוהה יותר, ברמה מאוד עמוקה, לא משנה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס, למדנו את זה כבר בתחילת פרק ד', שזה תלוי בשורש הנשמה, שכל אחד... מה שנקצב לו איזה רמה של הבנה בתורה הוא שייך, ויש כאלה ששייכים לרמה יותר גבוהה, יש כאלה ששייכים לרמה עוד יותר גבוהה. אבל זה לא משנה, כל הבנה שיש לאדם והוא מפנים את הלימוד, הוא מכניס לתוכו את חוכמת השם, ואז ההתאחדות היא התאחדות הכי גדולה שיכולה להיות. עכשיו הוא נותן איזה משל, לפי שבידיעת התורה, כיוון שאמרנו שבידיעת התורה יש מעלה נפלאה לאין קץ, לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם, זה כמו שירו לבן אדם, יכניס אותו למקום נפלא שיש שם יעלומים ומרגליות ודברים נפלאים, אומרים לו בוא תראה, תהנה, אפשר להגיד לו בוא תיקח זה יהיה שלך. אז ההבדל בין לראות וליהנות ולהיות מוקף בזה לבין כך זה שלך, הרי זה הבדל שמיים וארץ, זה בין ארוך. בידיעת התורה זה פשוט נהיה שלו, זה פשוט חודר אליו. ובכל המצוות יש לך אור אלוקי, אתה מוקף בקדושה, אבל זה לא שלך, זה לא חלק ממך, זה לא מופנם באופן כזה. ובגלל שיש בידיעת התורה את המעלה הזו, לכן נקראת בשם לחם. לכן לתורה קוראים לחם. איפה לתורה קוראים לחם? קודם כל נראה את הפסוק, שהמקור הוא פסוק במשלי. שלמה המלך אומר במשלי, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. אז הפירוש הפשוט, כפי שרש"י אומר, כפשוטו, קודם כל. אתה רואה אדם שהוא רעב, אז אפילו שהוא השונא שלך, תאכיל אותו לחם, אל תעשה חשבונות שבגלל שהוא שונא שלך, אז אתה צריך להריב אותו. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים. ככה אומר שלמה המלך. רש"י אבל אומר אחר כך פירוש נוסף. רעב שונאך, מי זה השונא שלך? היצר הרע. כי תראה חמור שונאך, החומריות שבך, הנפש הבהמית הוא שונא אותך. למה הוא שונא אותך? כי הוא רוצה להפיל אותך מהדרך הנכונה. ופתאום אתה רואה שהוא רעב. מה זה הוא רעב? הוא רוצה שתעשה כמה אבונות. הוא רעב כבר מזמן לא נתת לו משהו.
מזמן?
איזה שהוא עניין. אומר שלמה המלך, אם רעב שונא אחת, אתה רואה שהשונא שלך רעב, הוא רעב, מה פירוש רעב? כשאדם רעב, הבטן מקרקרת. פירושו שהתאוות מתחילות לרוץ אצלך, ואתה לא יודע איך להירגע מהעניין. אכילהו לחם. מה זה אכילהו לחם? תכניס אותו לבית המדרש, תתחיל ללמוד תורה, ותראה שאם תלמד תורה, אז כמו שהגמרא אומרת, שמה קורה אז אם הוא לומד תורה? אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, ככה אומרת הגמרא. אז במילא, זה הכוונה, אז פה זה המקור שהתורה נקראת לחם. מה ההסבר בפנימיות הדברים, למה הוא נקרא לחם? על פי פשט נקרא לחם, זה משל. תן לו לחם ו... אבל מה הכוונה בפנימיות הדברים, למה הוא נקרא לחם? או הוא נקרא מזון הנפש. מזון הנפש זה כבר, המקור שלו זה בזוהר. הזוהר אומר שהתורה נקרא מזון לנפש. אותו רעיון בפסוק או בגמרא זה נקרא לחם, בזוהר זה נקרא מזון לנפש. יש בזה את ההסבר כמו שהבנו קודם. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, כמו שלחם גשמי שאדם אוכל נותן תזונה לגוף, והגוף גדל והוא נהיה חזק ובריא. אבל מתי? לא כשהלחם נמצא על השולחן, אלא כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, כשאתה מכניס את זה פנימה. ולא מספיק שתכניס פנימה, אלא ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו. מה זאת אומרת? בגשמיות, ממה עשוי לחם?
ממות.
קמח, מים, בצק. אם אדם רוצה לסבוע, והוא יכניס לגוף שלו בצק, לא לחם. אז שעשם לי יהיה סתימה והוא לא יסבר, להפך. אבל לכאורה זה אותו דבר. לא מספיק, אם מכניסו בתוכו וקרבו, אז הוא יכניס לתוכו וקרבו. אם לא מספיק מכניסו בתוכו וקרבו, אלא צריך שיהיה ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו. מה עושים שהבצק יהפוך להיות דם ובשר כבשרו?
להפות אותו.
נכון, להפות אותו. אם זה יהיה אפוי טוב, זה יהיה עם חום חזק, זה יהיה אפוי כראוי, אז הוא יהפוך להיות דם ובשר כבשרו. ואזי, מה יקרה? יחיה ויתקיים. כך, אותו הדבר, זה בידיעת התורה. אותו הדבר כשאדם אומרים שאדם צריך לדעת תורה. אז קודם כל, אם התורה נמצאת על השולחן, הספר בארון, אז כמו שהלחם על השולחן, לא הכנסת פנימה, אז זה לא יקרה כלום. ברגע שלמד את התורה, אז הכנסת, זה נהיה מכניסו בתוכו וקרבו ממש, זה נקרא ידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, הבנת. אבל אם הבנת, לאו דווקא תמיד זה יהפוך להיות מזון לנפש. כי הרי כתוב אם זכה, אדם שלומד תורה, אם זכה אז נעשה לו סם חיים, ולפעמים כתוב גם להפך על אותו דבר ממש. אז מה צריך לעשות כדי שזה יהפוך להיות באופן כזה שזה דם ובשר כבשרו? אז זה כתוב שצריך ללמוד את זה עם חום. עם אהבת השם, עם מירת השם, עם פנימיות התורה. לא מספיק ללמוד, אתה לומד תורה בלי חום, בלי חיות שבתורה, זה לא יהיה דם ובשר כבשרו. אז כמובן שצריך להיות באופן כזה שזה יהיה דם ובשר כבשרו. ואז זה נקרא שלומדה היטב, ללמוד היטב, זה כמו לאכול היטב. לאכול היטב, לאכול כמו שצריך, להכניס את זה בצורה מסודרת, ולהכניס את זה במינון הנכון, ובתהליך הנכון, אותו דבר בלימוד. בעיון שכלו, צריך להבין את זה, עד שנתפסת בשכלו ומתחדת עמו, עד שהוא מבין את זה, זה נהיה אחד ממנו, והיו לאחדים, אז נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיי החיים אין סוף ברוך הוא. אם אדם ילמד תורה בצורה הזו, אז התורה באמת תהפוך להיות מזון, תהפוך להיות דם ובשר כבשרו, ואז כמו שאמרנו קודם, מן מלכי רבנן, ואז הוא נהיה להיות לאחדים ומיוחדים, אז כמו שאמרנו, הקו מחשבה שלו הופך להיות קו מחשבה של תורה.
אפשר לראות את זה, עד שהוא יעכל את המזון.
נכון.
את התורה, שהוא יעכל את
המזון. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שאדם שמתייגע הרבה בתורה, אז הקו מחשבה שלו כבר נהיה קו של תורה, כמובן תלוי איך הוא לומד תורה, זה לא כל לימוד תורה, זה כמו שאדם שאוכל לא תמיד זה ידם בשר כבשרו. אם הוא לומד תורה בצורה הנכונה ומפנים את זה בצורה הראויה, אז הוא מגיע למה שנאמר, שיהיה לדוד השם הורים, יהיה לו אור, הוא נהיה המוח שלו, השכל שלו נהיה מאוחד עם התורה. וזה נהיה אחד עם אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה, שאין סוף ברוך הוא מלובש בחוכמת השם שנמצא בקרבה. בקרבה של מי? בקרבה של הנפש, נמצא בתוך תוכו של האדם. וזהו שכתוב, זה מה שאומר הפסוק, ותורתך, דוד המלך בתהילים אומר, ותורתך בתוך מאי. תורתך, מה זה תורתך בתוך מאי? תורה נמצאת במוח, לא במאי. אז דוד המלך רצה במשפט אחד להגיד את כל הפרק הזה בתניה. שהתורה היא הופכת להיות לחם. התורה הופכת להיות מאוחדת. דם ובשר מבשרו. אתה מכניס את זה למעיים, אבל זה מגיע לא רק למעיים. הרי האוכל מגיע לכל הגוף. התורה פשוט חודרת לכל האדם. מספרים שפעם הרבי נכנס ל-770, אז זה היה לפני הנשיאות, והוא חיפש ספר מסוים שהיה אמור להיות בארון, ולא היה ספר בנמצא, והוא חיפש וחיפש. אז הוא אמר בחיוך, כנראה שפה מקיימים את תורתך בתוך מאי כפשוטו. בדיוק הפסוק הזה שאמרת הוא ממש מתאים לעניין. מה אומר הפסוק לא על הלחם לבדו יחיה אדם? כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מה הפסוק הזה אומר? שכשאדם אוכל לחם, אז ממה בעצם האדם מקבל את התזונה? לא מהלחם. ממה הוא מקבל תזונה? מהחיות האלוקית שנמצאת בלחם, כמו שכבר דיברנו הרבה פעמים, שאחרת אין היגיון שהאדם שהוא מסוג המדבר יהיה זקוק לתזונה מסוג הצומח והדומם, ואז הוא מתקיים. זה הרי לא הגיוני שמי שנמצא בפירמידה למעלה ירד למי שנמצא בפירמידה למטה. אז מה בכל אופן ההסבר? הוא בעצם לוקח את הדבר השם, את הניצוץ האלוקי שקיים בתוך הלחם, ובגלל שיש בלחם ניצוץ אלוקי גבוה מאוד, אז מזה הוא מקבל תזונה. זה ההסבר. בדיוק אותו דבר בתורה. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, לא על התורה לבד. כי אם על כל מוצא פי השם, אם הוא לומד תורה עם החוכמת השם שבזה, עם הקדושה שבזה, עם האלוקות שבזה, אז זה הופך להיות דם ובשר כבשרו. זה בדיוק אותו רעיון ממש. ודאי, אנחנו בעזרת השם נספיק לסיים אותנו. אז זה מה שנקרא ותורתך בתוך מאי. כמו שכתוב בעץ חיים, שער ממדלת פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן אין המצוות, כמו שהזכרנו את זה קודם, שנשמה עולה לגן עדן, והיא צריכה לבושים כדי לקבל את כל ההשגות של גן עדן. מהם הלבושים שלה? זה המצוות שקיימה כשהיא הייתה פה נשמה בגוף למטה. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. התורה הופכת להיות מזון לאותם נשמות שכשהם היו פה בעולם הזה הם למדו את התורה, אבל הם למדו את זה תורה לשמה. תורה לשמה זה אותו רעיון שדברנו קודם. מה זה נקרא תורה לשמה? כמו שיגיד מיד, שהוא לומד תורה כי הוא רוצה להיות מחובר לבורא עולם. כי אם אדם לומד תורה רק בגלל שהוא רוצה לראות את השכל היפה שבתורה, זה בדיוק כמו שאדם אוכל בצק, זה לא יהפוך להיות אדם ובשר כבשרו. לשמה זה נקרא שהוא לומד תורה בגלל שזה הוא יודע ומבין מה בעצם המשמעות של לימוד התורה. זה השלוש שורות הבאות, כמו שכתוב בזוהר ויקל דף רשיות, ולשמה היינו, זאת שלא תחשוב שהתורה היא מזון למי שלמד לשמה, בגלל שיש איזה מעלה בלימוד לשמה. הוא אומר לו, עצם התורה יש לו את המעלה. מה המעלה? מה זה נקרא לשמה? מה זה נקרא לימוד תורה לשמה? כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. בדיוק הרעיון הזה, מה התורה עושה? נכנסת למוח. ומה קורה כשזה נכנס למוח? זה מתאחד עם השכל שלך, החוכמה האלוקית. זה נקרא לימוד לשמה. תלמד תורה רק בגלל המטרה הזו, פשוט כדי שהמוח שלך יתאחד עם חוכמת השם. איש כפי שכלו, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. פעם סיפר האדמו"ר הרש"ב באחד ההזדמנויות, שיצא לדבר על המושג הזה של תורה לשמה, ושאדם לומד תורה לשמה, הוא מתאחד עם התורה בצורה... אז רוצה להביא דוגמה מה זה נקרא תורה לשמה. בתורה לשמה גם יש רמות. גבוהות יותר וכן הלאה. אז הוא, כשאדם לומד תורה לשמה, הוא מתאחד עם התורה, אז כמו שאמרנו קודם, המוח שלו נהיה השכל של התורה. ובמילא, אם זה ברמה הכי גבוהה, הוא לא טועה אף פעם, הוא הכל אצלו תמיד אמת, כי זה בעצם, השכל שלו זה חוכמת התורה. אז הוא רצה להמחיש את זה, אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור. שהיה יהודי, קראו לו רבי שניאור זלמן מלובלין. הוא היה רב אחר כך בחברון, הוא כתב ספר שנקרא תורת חסד. הוא היה מהחסידים של האדמו"ר הצמח צדק. והוא היה נוהג לבוא לרבי הצמח צדק מפעם לפעם, וכשהיה נכנס הרבי הצמח צדק מאוד מאוד קירב אותו, מאוד חיבב אותו. היה יהודי משכמו ומעלה, היה יהודי שידע הרבה תורה ובקי הרבה וכולי, ותמיד כשהוא היה מגיע לרבי הצמח צדק הוא היה מתכונן לתת לרבי נחת רוח. מה היה נחת רוח שלו? הוא היה מכין איזה פלפול מסוים בתורה, איזה עניין עמוק שהוא הכין עם חידושים וכולי. כשהיה נכנס לרבי הצמח צדק הוא היה מתחיל לשפוך את כל חידושים שלו, וזה היה מתנה שהוא הביא לרבי מהביקורים שלו לרבי הצמח צדק. כן, הרבי הצמח צדק מקשיב לו בהנאה, וזה היה ככה הסדר תמיד. פעם אחת שהוא הגיע, הוא הכין את עצמו עם איזה פלפול ארוך וחידושים מעניינים, הוא נכנס לרבי ורואה שהרבי הצמח צדק מקשיב לו ומחייך, והוא ככה היה בטוח שהדברים ממש מסבים נחת רוח, הוא ככה ראה שזה... אז הרב עצם עושה, כשהוא סיים להגיד את כל הפלפול, אמר לו הרבי, הסברות מאוד יפות, והרעיון נפלא, אבל הבסיס שעליו בססת את הכל הוא לא מדויק, כי זה סותר למשנה מפורשת. עכשיו, הבעל התורת חסד, הוא היה בקי בכל שישה סדרי משנה על כף ידו ממש. היה מעביר בראש את כל שישה סדרי משנה, כמו שאנחנו מעבירים בראש מאחד עד עשר בקלות. ממש ככה. והרבי אומר לו בפשטות, זה סותר למשנה. אז הוא נעצר לכמה רגעים, להעביר בראש את שישה סדרי משנה, לא סתם להעביר, להעביר ולראות איזה משנה לא תואמת. אחרי כמה רגעים הוא אומר, רבי, באיזה סדר? יש שישה סדרים, באיזה סדר? אומר לו הרבי, בסדר קודשים. אז הוא מנסה לחשוב על כל סדר קודשים, כבר יותר ממוקד, הוא לא מצליח. הוא אומר לו, רבי, באיזה מסכת בסדר קודשים? אומר לו, הרבי, במסכת בכורות. הוא חושב על מסכת בכורות לבד, הוא לא מצליח. אז הוא ככה, היה ממש נראה, שהוא אומר, רבי, שהרבי יגיד לי. אז רבי עצם הצדק התחיל לחזור על משנה, ופשוט לחזור מילה במילה ולפרש אותה. אחרי שתי משפטים הוא עצר, הוא אמר, רבי, הבנתי. זאת אומרת, הוא קלט, שהוא פשוט לא הסתדר באותה. ואז הוא אמר, זה נקרא לימוד תורה לשמה. ככה אמר התורת חסד. הוא כמה שהוא לומד וכמה שהוא יודע, אצל רבי לא ייתכן שמשהו לא יתאים לחוכמת התורה. כי אצלו ההתאחדות עם התורה היא באופן כזה מלא, כל מה שהוא אומר חייב להתאים עם התורה. לא זוכר כרגע את הפרטים, אני זוכר שפעם הרבי בהתוועדות אמר משהו מסוים, וזה לא הסתדר עם... דברים מפורשים ממש לא יתאים, וכתבו לרבי אחר כך, שאלו את השאלה. אז התשובה הייתה שרבי מגח, הוא לא זוכר אם הוא אמר את זה, או שהוא לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל אם הוא אמר את זה, אז הרבי הסביר שזה יתאים עם כל חלקי התורה והכל יסתדר. אם זה יצא מפי, ואם הוא אמר את זה, אז הוא יראה שזה בסופו של דבר זה חייב להתאים. לא יכול להיות אצל אדם שלומד תורה לשמע שאיזשהו מילה לא יתאים לתורה, כי המוח שלו הפך להיות מוח של תורה. זה ההתאחדות האמיתית.
אבל זה קרה. במקרה הזה שנתת, זה קרה.
אצלו, אצל התורת חסד. זה אמרתי שבתורה לשמה יש רמות. יש רמות על גבי רמות, ודאי. הלוואי שאני אהיה בקרסוליים של התורת חסד ולימוד תורה לשמה. רק הבאתי את החידוד העניין. עכשיו לסיום הפרק, מביא כאן אדמו"ר הזקן בהגעה בסוגריים כמה שורות אחרונות. לכאורה, לפי המשפטים האחרונים שקראנו, שהוא הדגיש כל הזמן את ההבדל בין תורה לבין מצוות, הוא אמר, התורה זה מזון, המצוות זה לבושים. לכאורה זה נראה כאילו טוב, לכל אחד יש את המעלה שלו. כמו שאומרים, יש בזה מה שאין בזה, יש בזה מה שאין בזה. אבל מצד שני אמרנו קודם שהתורה היא מעל הכל. אם לתורה יש מעלת מזון, בסדר, אבל למצוות יש מעלת לבושים. אז מה פתאום אתה אומר שהתורה היא שקולה כנגד הכל? אז הוא מוסיף פה בסוגריים שבעצם בתורה יש את שתי המעלות. שלא נשכח שהתורה היא גם מזון, אבל התורה היא גם יוצרת לבוש. לעומת זאת, המצוות שיהודים מקיים, מזון הוא לא, כי הוא לא מפנים את זה, רק לבוש, לכן התורה היא מעל הכל. זה הסיום של הפרק, נקרא מבפנים. והמזון היא בחינת אור פנימי. כשאנחנו אומרים שהתורה הופכת להיות מזון לנפש, פירושו שהאור האלוקי נכנס אצלו ונהיה אור פנימי, פירושו הוא מתאחד איתו, וזה נהיה, כמו שאמרנו קודם את הלשון על הלחם הגשמי, דם ובשר כבשרו. והלבושים, בחינת מקיפים. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. למה שקול כנגד הכל? כמו ששאלנו, אם יש בתורה רק מעלת מזון, הרי אם כך הוא לא שקול, כי במצוות יש מעלה לכאורה שאין בתורה, כי מצוות זה לבוש. אז אומר לפי, שהמצוות הם לבושים לבד. במצוות יש רק את מעלת הלבושים. והתורה היא מזון, כמו שדיברנו קודם בהרחבה, וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. הרי כשיהודי לומד תורה, הרי דיברנו מתחילת הפרק, שהתורה שיהודי לומד, זה גם יש לו לבוש, התורה מקיפה אותו. כשהוא מונח בלימוד, הרי התורה מקיפה אותו, אז התורה היא גם לבוש, היא גם מקיפה אותו באור אלוקי, והיא גם מזון כשהיא חודרת אליו לפנימיות. וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, אומר שיהודי לומד תורה בעיון השכל לבד, בלי פה, מסתכל עם העיניים, מבין את הדברים, מתעמק בזה, בלי להוציא שום דבר מהפה. יש לו את שתי המעלות. גם הוא מונח בזה, פירושו שהתורה מקיפה אותו. הוא גם מבין את זה, פירושו שהתורה חדרה בו. אבל אם הוא גם הוציא את זה בפיו בדיבור, כמו שנאמר, חיים הם למוציאיהם בפה, אם הוא הוציא את זה בדיבור, אז האור האלוקי שמקיף אותו הוא הרבה יותר נעלה. הוא הביא כאן מפרי עץ חיים שכתוב שהבל הדיבור, ההבל, פשוט ההבל שאדם מוציא בעת שהוא מדבר, זה הבל גשמי. אז ממה נוצר ההבל? מהמילים. אבל אם המילים זה מילים של קדושה, של תורה, אז ההבל הופך להיות משהו קדוש. הבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. ההבל הזה, ההבל שיוצא, פשוט הופך להיות, לא יוצא לאוויר העולם וזה סתם ככה. זה משפיע ופועל. לא רק על האדם, זה משפיע על כל העולם כולו. פעם הרבי אמר שהרי כתוב, שמדי שאומרים שמועה מפיו של אדם נפטר, חוזרים איזה אמרה שלו, אז כתוב שספצותיו דובבות בקבר. של אותו אחד שנמצא בקבר, הוא כבר נפטר לפני 1,000 שנה, אתה אומר איזה אמרה של אחד התנאים, המוראים או הגאונים, לא משנה מי, אז כרגע ספצותיו דובבות בקבר. רבי פעם שאלנו, אז מה זה נוגע לנו לדעת שספצותיו דובבות בקבר? זה עניין אישי שלו, אז ספצותיו דובבות בקבר, זה כמו שאומרים בינו לבין עצמו, שיש לו מצב שספצותיו דובבות, אבל מה זה משפיע? מה לנו נוגע לדעת את זה? רק לדעת שיש שם באיזשהו בית העלמין כרגע מתרחש משהו. רבי אמר שלפי החוק הטבע, כשאדם מוציא מילה מהפה, הרי גלי הכל מוליכים את האוויר, גלי האוויר מוליכים את הכל, אז מגיע עד לאוזניים, אתה שומע. גם אם אתה לא שומע, גם אם זה מגיע למקום רחוק, זה משפיע בעולם, ובמקום קרוב זה משפיע, קרוב זה משפיע, וההשפעה הולכת עד איפה? עד סוף כל העולם כולו.
ברמה הפיזית.
כן, ברמה הפיזית. זה משפיע עד סוף כל העולם כולו. אתה לא רואה את ההשפעה, אבל זה משפיע. זה כמו שאתה תיקח איזה בניין קלפים ארוך, אתה דוחף דחיפה אחת קלה, הכל ממשיך. כן, הכל ממשיך. אז אם ספצותיו של אותו צדיק דובבות בקבר, אז זה דובבות בקבר, אז זה משפיע. על מי? זה משפיע על כל העולם כולו. אז זה אור חוזר, גם על האדם שלומד, בסופו של דבר הוא מקבל מאותו אחד. זאת אומרת, האבל הדיבור יש לו כוח אדיר. זה מדובר על אבל הדיבור שאתה גורם שאותו אחד ספצותיו דובבות. אותו דבר גם אצל האדם עצמו, האבל שהוא מוציא מהפה, יש לו השפעה, יש לו כוח אלוקי, וזה אור מקיף, זה אור של קדושה שפועל על האדם. אוקיי, הפרק שכמו שאמרנו, אפשר לקרוא לזה כמעט כמאמר המוסגר בכל תהליך פרקי התניא, זה פרק שמדבר על החשיבות, על העצמה, על המעלה הגדולה שיש בעת לימוד התורה. אין באף מקום ובאף ספר בעולם שמסביר כל כך את מעלת התורה, כל ספרי המוסר וכל הספרים שמדברים על חביבות לימוד התורה, אין באף מקום שמרומם כל כך את לימוד התורה כמו פרק ה' בתניא.